בית אנחנו ממשיכים בלימוד הקדוש של הספר הקדוש אורות מאת הרב הקדוש אברהם יצחק הכהן קוק. אנחנו באורות התחייה ואנחנו בפסקה מה? למד גימל למד גימל בעמוד פ. אחד הדברים שבולטים במהלך הגאולה זה החזרה למרכז של הגוף. הגוף נעזב הרבה במהלך הדורות מתוך כמה סיבות, מתוך התנגדות לעבודה זרה, והעבודה זרה בהחלט מעצימה את הערך של הגוף, וגם מפני יצר הרע, שיצר הרע נאחז הרבה בגוף, וגם מפני השכליות היתרה של עם ישראל, שעם ישראל הוא כל כך שכלי, כל כך מופשט ורוחני, שהגוף נחשב אצלו לקליפה מעכבת, לאיזה מין משקולת כבדה, שמונעת ממנו את הדבקות בעדיונים. אז כל הדברים האלה גרמו לעזיבה, אם לא לזלזול, כלפי הגוף במסורת היהודית. שלא לדבר על זה, שכיוון שהיינו בגלות, אז הגוף, שהוא חלק מעולם הטבע, היה שייך, כמו כל עולם הטבע, לגויים, ולא לנו.
שום דלות.
זה דלות, כן, כל זה דלות, אבל הדלות הזאת יש לה משמעות. למשל, היה איזה משורר, בשם שאול צ'רניחובסקי. הוא כתב שירים על שושנים. באו אליו בטענות היהודים, ברוסיה זה ברוסיה עוד. איך אתה כותב על שושנים כשיש פוגרומים? יש בזה אמת. שים לב לרוע העולמי, מה אתה מדבר על ההרמוניה העולמית? זה תשיר לגוגול ועוד סופרים כאלה, אבל אנחנו היהודים דווקא מודעים לגלות השכינה, לצרת האומה וכדומה. יחד עם זה, עם התחייה הלאומית, יש גם תחייה לגוף, גם לאסתטיקה. כן? מה שאומר כאן הרב, גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. השיעור הוא להצלחת ורפואת והחלמת אמירם בן דבורה בצ'אר חולה עמו ישראל. אם כן, יש לנו צורך בבריאות, יש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח קודש. זה דבר מעניין, מצאנו למשל בתלמוד על כמה חכמים שסיפרו לנו שהם היו שמנים, על רבי אלעזר ורבי שמעון שהוא היה שמן, על רבי יוחנן שהיה שמן. למה לספר לנו דברים כאלה? כן, ככה שואל רבי צדוק הכהן מלובלין. זה אומר דבר קצת משונה, אבל אמיתי כנראה. שהתלמוד סיפר לנו שהם היו שמנים כדי שנדע שהם היו קדושים. שמכיוון שהם היו קדושים, הם היו מרבים באכילה, כדי להרבות קדושה. היה פעם איזה יהודי אחד, שמן מאוד, צחקו עליו. אמר הרב צבי יהודה, הוא מרבה בשר קודש בעולם. יש סיפור שמספרים החסידים, שפעם הבעל שם טוב רצה להראות מה זה יהודי קדוש. לקח את החסידים שלו, לראות איזה יהודי שהיה יושב ואוכל. כל הזמן, יושב ואוכל, היה רחב מאוד. אז שאלו אותו, למה אתה אוכל כל כך הרבה? הוא אמר, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אדם רזה מאוד. לקחו אותו הקוזקים, זרקו אותו לאש, הוא נשרף תוך דקה. אותי כשישרפו זה ייקח להם הרבה זמן. זאת אומרת, הוא עושה את זה מתוך קנאות לאומית, מתוך כבוד ישראל. אז זה בסדר. כמובן שזה לא כולל את הממד האחר, שלהיות שמן זה גם לא בריא. כן? אבל יש צד אחר. אבל יש צד קודם כל של הערכת הגוף. זה הכוונה.
שמן זה שמח.
שמן זה שמח.
בסדר, כל
השמנים שמחים. יכול להיות. כן? אני ראיתי גם שכנראה המשקה הנקרא דיאט מביא לידי השמנה. והראיה שתמיד אני רואה שאלה ששותים את הדיאט הם שמנים. אז פשוט צריך להיות מדעי. אה? יפה. כן, התביעה הגופנית חוזרת. יש במסכת סנהדרין דבר מעניין, יש תיאור של המתים שהחיה יחזקאל. מי היו המתים שהחיה יחזקאל? יש כמה דעות, יש חמש דעות בעצם בתלמוד. מי היו המתים שהחיה יחזקאל? הדעה החמישית היא דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שאלה ההרוגים שבבקעת דורה. מה קרה בבקעת דורה? כאשר נבוכדנצר לקח את היהודים לשבי, היו בתוך השבויים בחורים יפים שהיו מגנים את החמה ביופים. וכל כך יפים שהשמש הייתה נראית מכוערת, מרוב שהם היו יפים. ושם יש תיאור את לא נעים, אבל זה מה שכתוב, שהכסדיות, כלומר הנשים הבבליות, ראו את השבויים וזה גרם להם ריגוש מיני. ואז הם סיפרו את זה לבעליהם, ובעליהם סיפרו למלך. ציווה המלך והרגום. ועדיין זה המשיך אצלן הריגוש הזה. ציווה המלך ורמסום. וזה הארוגים, האלה, העצמות היבשות האלה, שהחיה יחזקאל, זה אותם הבחורים. מה מתכוון המדרש לומר? הוא מתכוון לומר כמה דברים. א', שחלק מן החורבן זה אובדן היופי. היופי הלך. שתיים, שהתחייה הלאומית זה גם התחייה של היופי. כלומר, היופי הגופני של היהודים, שהלך לאיבוד בכל הקריקטורות של הדר שטירמר, והיהודי עם האף המאוד עקום כדי להחזיק את הדולרים והאצבעות המצופרנות על מנת להשתלט על העולם, אז כל זה משתנה. יש לנו הצבר, צעיר בריר הענן, מה זה יפה. אז זה לפי רבי יוחנן, זה חלק מתהליך הגאולה. כן? זה לא שאין בזה תופעות נרקיסיסטיות וקצת אפילו נאיביות. כן? העלאה על נס של הסרוליק של דוש עם הנאיביות של הפרח בתוך הקנה של הסטן שלו. כן? בכל זאת, איזה שמה כמה דברים מטופשים. אבל יחד עם זה, יש בזה ממד חשוב של חזרת ההוד אל הנצח. זאת אומרת שהאסתטיקה החיצונית, ההקרנה החיצונית היא ביטוי של עומק הקודש. כן.
מה המשמעות של היופי ביהדות?
מה המשמעות של היופי החיצוני ביהדות? תשובה. בתורה אתה רואה שמספרים לנו על הצדיקים והצדיקות שהם היו יפים, נכון? על שרה אמנו, על רבקה, על רחל, על יוסף. מספרים לנו שהם היו יפים. נכון? למה? כדי שנדע שהם היו צדיקים. כי אם הם צדיקים, אז הם יפים מבפנים. אז הם גם יפים מבחוץ. אבל זה נכון היה בעולם מיושב, שבו צינורות השפע טעמו זה את זה. מאז שחרב הבית הראשון, התקלקלו הצינורות. ואז יכול להיות שהיופי יהיה פה, והחוכמה תהיה שם, והצדקות עוד מקום שלישי. ולכן, במהלך הדורות, היופי הפך להיות הניגוד של החוכמה. התלמוד אומר על רבי יהושע בן חנניה, שהיה מצד אחד אדם חכם מאוד, וגם שהיה מכוער מאוד. שהבת של הקיסר אמרה, כלומר, איך יכול להיות? חוכמה מפוארה בכלי מכוער. בתרבות ההלניסטית יוונית זה משמעותי אמירות כאלה, כן? אמר לה שזה כמו חביות של יין. שהיין נשמר יותר טוב בחבית של חרס מאשר בחבית של זהב. שהזהב מקלקל את היין. ואילו החרס משמר את היין. אז הוא אמר, זה בגלל שאני חכם, שאני צריך להיות מכוער. שואל התלמוד, והלא מצאנו חכמים יפים? אומר התלמוד, אם הם היו מכוערים, הם היו חכמים עוד יותר.
כן?
מה?
לא דנים
לכל זכות, אבל לא... כלומר, עדיף להיות מכוער. ככה זה, כמה שתהיה יותר מכוער, ככה יותר טוב, אתה תהיה יותר חכם, יותר צדיק. כן, אתה לא תתפתה לעולם הזה וכל מיני דברים כאלה. אבל אמרו את זה בזמן החורבן, לא אמרו את זה בזמן הבניין. יש סיפור ידוע על אותו רבי יוחנן. רבי יוחנן שבא לבקר את תלמידו רבי אלעזר. רבי אלעזר היה אדם חולה. בא רבי יוחנן לבקר אותו ביקור חולים. רבי אלעזר לא היה לו גם כסף, אז לא הייתה לו תאורה, כלומר לא היה לו שמן לנרות שלו, לכן הוא ישב בחושך. רבי יוחנן הרים את השרוול. הגוף של רבי יוחנן היה כל כך יפה שזה היה זוהר, ואז כל החדר התמלא באור. התחיל רבי אלעזר לבכות. אמר לו רבי יוחנן, מפני מה אתה בוכה? אם מפני תורה שלא למדת, אחד המרבה, אחד הממעיט, מלבד שיכוון ליבו לשמיים. אם בגלל כסף וזהב שלא היה לך, אין אדם זוכה לשתי שולחנות. אם בגלל ייסורים שהיו לך, אז רבי יוחנן היו לו יותר ייסורים, 10 ילדים שלא מתו, אז מה אתה? מה אפשר לחשוב פה ייסורים? אז מה יש לך לפקוד כבר? כן? חכמים לא בוכים. אמר לו רבי אלעזר, על היי שופרה דבלה בעפרה כבחינה. אני בוכה על היופי שלך שעתיד לבלוט בעפר. אמר רבי יוחנן, על דה יאה למבכה ובחו תרוויו. רבי יוחנן אמר, על זה ראוי לבכות ובחו שניהם. מה זה הסיפור הזה? זה מה שיש להם לבכות? מסביר המהרש"א שרבי יוחנן בכה על החורבן. מדוע? במסכת בבא מציעא מסופר שרבי יוחנן אמר על עצמו, אני נשארתי האחרון בין היפים שהיו בירושלים. כלומר, לפני החורבן, בני ירושלים היו יפים. עם החורבן התחיל הכיעור להיכנס לתוך היהודים, אבל עדיין היו יהודים יפים. האחרון שנשאר עם הטיפוס של היופי הקדום היה רבי יוחנן. זאת אומרת שברגע שרבי יוחנן ימות, הגלות מוחלטת. לכן בחו רבי אלעזר ורבי יוחנן. ברור? אז זה קצת בא לענות על השאלה שלך. יש בברכה האחרונה של קריאת שמע של שחרית, אומרים ככה, אמת, ויציב ונכון וקיים וישר ונימן ואהוב חביב ונחמד ויפה. נכון? אז יש כאלה שאומרים על דרך הדרוש, אמת בקצה אחד, יפה בקצה שני, כי זה ממש מתנגד זה לזה. אבל הם לא שמו לב, הדרשנים האלה שיש וו, אמת ויציב ונכון. כלומר, אם זה אמת, זה חייב להיות גם יציב. אם זה אמת, זה חייב להיות גם נכון. ואם זה אמת, זה חייב להיות גם יפה. וכפי שאמר אפלטון, קאלוס, קגטון. אמת, זה יפה אם כן אמת. מובן? אלא שאפשר לטעות בזה. לקחת את האסתטיקה, את הקליפה, ולנתק אותה מן התוך, אז נופלים לתוך כל הרע וכל הרשע. ברור? לכן יש תמיד יחס אמביוולנטי אל היופי ביהדות. למשל, יש מוסד אנטי-אסתטי ביהדות, מוסד חשוב ביותר, השטיבלך. מכיר את המוסד הזה? השטיבלך, מקום שבו מתפללים מיינים אחד אחרי השני, מוכרח להיות לא יפה. עכשיו, זה לא בגלל שאין כסף, כי יש כסף, זאת לא הבעיה. אבל גם כאשר קונים שולחנות חדשים ומצפים את הקירות בשיש, זה חייב להיות שתוך שבועיים שלושה, הפורמייקה תישבר, שהווילון ייקרה, שמשהו מן השיש ייפול, זה חייב להיות, שאם לא כן, אתה לא מרגיש בבית. במובן? עכשיו, וצריך להבין, מאיפה זה בא הדבר הזה, כן? כי הרי ליד השטיבלכים תמיד קמו קהילות מפוארות, עם בתי כנסת יפים וכו', זה אותו ציבור. אלא שיש איזה מין מחאה חרישית נגד השיעבוד של העולם אל האסתטיקה. זה נגד התרבות המערבית בעצם. אתם אומרים שהעיקר זה היופי, אנחנו נראה לכם שלא. יש משהו כזה. ולכן, יש בשולחן ערוך דבר מעניין. יש הלכות על אסתטיקה. נכון? על איכות הסביבה וכדומה. למשל, שכאשר בונים את העיר, צריך להרחיק את האילנות מן העיר 50 אמה. שכדי שהחומה תהיה בולטת, תהיה יפה. צריך לשים את הזבל מצד מזרח, כדי שהרוח תיקח את הריחות למרחוק. צריך לשים את בית הקברות מצד צפון. כן? כי מצד צפון לא כל כך מבקרים שם. כלומר, יש כל מיני הדרכות של איכות הסביבה. כותב הר"ן שהלכות אלה נאמרו רק בארץ ישראל, כי כפי שאומר החתם סופר יותר מאוחר, חוצה לארץ הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. כלומר, אתה בחוץ לארץ, שזה יהיה מכוער, שיהיה מגעיל, שלא תרצה להידבק למקומות האלה. אבל הבית יוסף כתב בפירושו לטור דבר מאוד מעניין. הוא כותב, וגם בארץ ישראל ההלכות האלה כבר לא נוהגות עד שנזכה לזכות בה. כלומר, כשארץ ישראל נתונה תחת יד גויים, אנחנו מעדיפים שגם היא תהיה מכוערת. כלומר, המודעות למה שנקרא ארץ ישראל יפה היא פונקציה גם של ההכרה בגאולה. אם אתה חושב שאתה כבר זכית בארץ ישראל, אז אתה תקפיד על היופי האסתטי של ארץ ישראל. אם אתה סבור שאתה עדיין בגלות, אתה תשתדל לזרוק את שקית ההשפעה ליד הצפרדע, ולא בתוכו. מובן?
יש יפי התואר, יוסף, בזכות יפי תאורו,
נו.
עובר ניסיון שהוא אומר בו, האם היופי שבן אדם מקבל, הוא לא חבק, שקדוש ברוך הוא, אתם הבן אדם אומר,
מי עמיד
אותו
בניסיון, נגיד היום, אתה יכול להגיד שהיופי הוא ניסיון. זה בסדר, אבל זה הייתי אומר, זה כמו מכלול הניסיונות שיש לאדם, שכל נתוני החיים הם ניסיונות. כן, זה הרמח"ל כותב במסילת ישרים. אדם עני זה ניסיון, אדם עשיר זה ניסיון. כל דבר זה ניסיון. אז זה לא הנקודה הבסיסית, כן? אבל יש שפע אלוהי דרך היופי, והוא משמעותי, וזה מה שהרב אומר, שבתחייה הלאומית ישנה תביעה להקים לתחייה. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנגביר גם תאוות עריות? הרי יש לנו בשר קודש, והקדוש ברוך הוא ברא לנו את הגוף. העיקרון של לא להחליש את כוחות הנפש בתורת הרב לא ברור לי ומאיים. הבנתם את השאלה? השואל אומר, אתה מדבר על הגוף? הגוף מביא לתאווה? התאווה זה מביא לידי עריות. אז אולי זה קצת מסוכן מה שאומר הרב. מה התשובה? נכון, זה מסוכן. לחיות זה מסוכן. אבל השאלה היא לא, זה שיש לאדם סוס פרא. האם, יש לי אפשרויות להתמודד עם זה. או להרוג את הסוס, אז אתה כבר לא יכול ללכת. אתה לא יכול לרכב, אתה לא יכול למשוך את העגלה. הרגת את הסוס. או שאתה משתלט, מאלף את הסוס. עבודה שלך. אבל ברגע שאתה תשתמש בסוס כראוי, איזה עוצמה הוא יביא לך. זה כמו שכתוב בבראשית רבה, שהקדוש, ששמש גדול עבד לו לאדם הראשון. מי זה השמש שעבד לו? הנחש. שאם הוא לא היה חוטא, אז הנחש היה משגר עבורו אגרות מסוף העולם ועד סופו. אז מה זה הנחש? זה ה-SMS. זה הסמך ממס. בסדר? איפה יש סנייק?
בפלאפון
יש סנייק. טוב, אם אתה אומר. כן, מה אתה אומר?
קודם כל,
יש
גם
דבר
שמדהים
אותך
מהיופי שלו. שהוא אמר שהוא האחרון שנשאר לי.
נו. אז מה?
השאלה, היופי הזה הוא לא יופי פיזי. אם אני מבין נכון, בעצם האפשרות לראות את היופי, זה מה שנתן למפגש. זאת אומרת, זה לא בהכרח יפה. זאת אומרת, ככל שיש מצב טוב יותר, אז האדם יכול לראות את הדברים יפים יותר.
זה גם נכון. זה גם נכון, שהיופי זה מושג סובייקטיבי. כן, זה לאו דווקא, למשל, פרופורציות אסתטיות. למרות שגם זה קיים. כן, אבל ודאי שיש גם הקרנה. ועם חורבן המקדש, ההקרנה הלכה לאיבוד.
אותו מצב רוח מפשש לראות טוב.
גם, לא רק, אבל גם. בסדר? טוב, כן.
גם הרופי שלה, גם כמו איך שמסתכלת התרבות המערבית,
כן, האסתטיקה שהתרבות המערבית מדברת עליה, היא במקום התוך.
בסדר, נגיד.
למשל, שמת, ראית פעם פסלים יווניים? כן או לא? לא ראית? לא היית במוזיאון מימיך? אשריך וטוב לך. בפיסול היווני, יש דבר מאוד...
פסלים.
כן. אמרתי פסלים. ראית פעם פסלים יווניים?
כן, זה שואל בדיוק.
ראית פעם פסלים יווניים? כן. יש דבר אחד מאוד מאוד בולט בפיסול היווני, זה שאין אור בעיניים. יש הכל חוץ מהעיניים.
יש חלב, יש אין אישון.
כן, אין אישון, וזה מאוד משמעותי. כי האישון זה הגילוי של הנפש. הגילוי של האינסוף באדם. זה הם לא רצו. מה? יש פנים, אבל בלי עיניים. זה יותר גרוע. אז יש חוכמה בלי אישיות.
זה
גם נכון. אוקיי, הוא באמצע משהו. כן, מה אתה אומר?
הפנים לא מחצינים את האישיות של האדם.
הפנים מחצינים את האישיות של האדם. ואם אתה מוציא את העיניים, אתה מנסה להרוג את הפנים.
לא האף?
גם האף. יש כל מיני דברים.
אז זה מסוים, זה לא שהם הולכים...
לא, 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 זה משמעותי. כי דרך העיניים אתה פוגש את הנפש. אגב, מבחינה ביולוגית, העין זה חלק של המוח.
העין זה גם... קשור עד הליבה. הדבר
היחידי
שמשתנה ולא גודל
ובטן, מאיזה אנחנו
מולדים עליהם.
כן, אתה אומר.
היום אם אפשר להוסיף כל מה שקשור לגוף, אי אפשר לשפוט את זה, כמובן התשובה לאדון הנכבד, זה של היופי. מכיוון שזה שיפוט שלנו בתור אנשים בחברה מסוימת. כי אם תלך לאיזה שבט סולו באפריקה שמסתובבים שם עירומים לגמרי, הם בקדושה שלהם לא רואים עירום כפי שאתה רואה אותו היום.
אבל זה לא עניין לקדושה.
החיים שלהם... זה מצב אחר. אנחנו התפתחנו, תרבות המערבית הגיע לסף שהוא גם כן הגיע לזמן שלו כבר, וזה תיארו את הגוף מהמקום ההלניסטי שכבוד הרב מדבר, אבל זה מקום של גאולה, שבו אנחנו מבינים שאפשר לבחור לכאן או לכאן.
יש לי הצעה.
הצניעות היא לאו דווקא, היום מה שנקרא היא לאו דווקא, זאת אומרת בשבילנו כן, כסות, אבל מבחינה רוחנית זה תמיד משתנה, זה מה שאני מקווה, זה מתעדכן במקום שאנשים חיים.
טוב, יש לי הצעה. אני מציע שאנחנו נקרא את דברי הרב. גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש. לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית, המוחשית. מפני... יראה נפולה. כלומר, יש יראה. אנשים יראים מן הגוף. מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע, אומר התלמוד. אם כן, אנחנו אומרים שיש קשר בין האמונה לבין הארץ. אני מבין, שואל השואל, שהגוף חשוב. אבל הוא ברמת חשיבות הרוח, כך משתמע לכאורה מהפסקה, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות רוח הקודש. טוב, זה, לא, זה שאנחנו אומרים שיש לנו בשר קודש ורוח הקודש, זה לא אומר מה יותר חשוב ממה. זה דבר אחד. דבר נוסף, ברור שהקדושה, הגנוזה בגוף, כשהיא מתגלה, היא הרבה יותר עליונה מהקדושה שברוח. הקדושה שברוח היא חלושה. הקדושה שבגוף היא עצומה, יש לה עוצמה, כשהיא מתגלה. כשהיא לא מתגלה, יש הרבה טומאה שדבקה בגוף. אבל כשקדושת הגוף מופיעה, אז יש גבורה עצומה. השנייה. מה? איך מופיע קדושת הגוף? למשל, בימי אחשוורוש, שרצו להשמיד אותנו, ולכן רצו לפגוע בגוף. לכן החג שנקבע הוא חג של אכילה ושתייה, קדושת הגוף. למשל, מתגלה גם אצל בני בנימין. כתוב בתנ"ך שבני בנימין היו יודעים לראות אל המטרה ולא לאחתי. הם היו קשתים. כן? היו מתאמנים בשביל זה כל יום. אז יצאו לנו גיבורי קשת משבט בנימין. והם היו נושאי השכינה, לא שרת השכינה, אלא בחלקו של בנימין. שלום כבוד הרב, תשובה לשאלה של אחד השואלים. דווקא הגדלת היצר מראה על גדולה של השבת שכינה לציון. בבית. שהרי עם סיום הנבואה העבירו חכמים את היצר וכן את העבודה זרה, מכאן שחזרתו היא מצד הקליפה הקודמת לפרי הנבואה. שאלה הבאה. בסדר, הבנו, מישהו מתנדב לענות במקומי. יוצא מהפסקה שצריכים לעסוק הרבה בספורט על מנת לחזק את הגוף. מדוע רוב תלמידי הרב אינם נוהגים כך? לא יודע, לא בדקתי, מי אמר שהם לא נוהגים?
והרב.
מה? שאלה אישית? כן, שאלה אישית. כן, אני כן עושה ספורט. כן, אבל אני כן עושה אגב. אבל אני אומר, חוץ מזה, אני לא בדקתי מי עושה ספורט ומי לא. אני רואה דווקא שהבחורים במכון מאיר, הם בריאים, כולם. כולם צעירים, אתה.
צעירים,
אה. אז מה אתה אומר?
רב, אמרת שהעין קשורה למוח,
נו, אז מה? הלאה.
רגע, ושאלה שנייה, שהרב יושב בפתח של המקווה, על מנת שיהיה ילדי יפים, או שיהיו יפים בחוכמה.
נו, אז מה?
אני שואל מה? על מה הוא ענה?
לא יודע, זה מחוץ לנושא, אז אני לא אענה.
למה לא חוץ לזה?
לא. סליחה. אני דיברתי על רבי יוחנן כדי להעביר את הפסקה שפה מדברת על הגוף. זה הכל. אתה עכשיו לוקח את כל מה שנאמר על רבי יוחנן ורוצה להרחיב בזה, ואני מסרב. בסדר? כן. יכול להיות. יכול להיות שמשהו מההתאמה בין החוץ לפנים חוזר אלינו. אתה שואל מה הקריטריון של פיו קובעים שמשהו יפה. אתה שואל מהו הקריטריון של פיו קובעים שמשהו יפה. זו השאלה שלך?
לא, אני לא חושב שיש דבר כזה.
אז אתה שואל, אתה טוען שאין דבר כזה. אז אני מבין, זה שאלה או זאת לא שאלה? אם זאת קביעה, סליחה, אם זאת קביעה מבחינתך, תבין משהו. בשיעור, מי שבא ואומר קביעות, זה לא מעניין. למה? בגלל שאני פה זה שאומר שיעור, לא אתה. אם יש לך שאלה, אני מתייחס. במידה והיא קשורה לנושא.
האם זה הגיוני מה שאני אומר? שיש דבר כזה
יופי שאפשר? אתה שואל האם זה הגיוני?
זה יופי של שאלה.
יפה. כלומר, אתה עכשיו שואל שאלה חדשה. האם יש היגיון באמירה שאין קריטריון ליופי?
כן.
תשובה. אתה שואל האם, אני פשוט, כל זמן שתשאל את השאלה עוד פעם ועוד פעם, אני אחזור עליה.
כן, כן.
בסדר?
כן.
אז אתה שואל, האם יש היגיון באמירה שלך שאין קריטריון ליופי? אוקיי. התשובה היא, אינני יודע. הלאה. יש פה עוד שאלה. בשרי כחש משעמם. לא יודע, זה נקרא למה שיש למעלה. יש יהודים שמקפידים על האתרוג שלהם שיהיה מהודר, יפה ומרשים מבחינה חיצונית. לידידם, אם האתרוג יפה חיצונית, כלומר בגופו הוא גם יותר קדוש, האם זה לא מציב את האתרוגים הפחות יפים בבעיה? הרי אין בריאה של הקדוש ברוך הוא. אינני מבין את השאלה שלך, את השאלה בכלל. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת פרי עץ הדר, קינה את האתרוג בשם, בביטוי של לקוח מהלקסיקון של היופי. כיצד? אז בהחלט בעיה, כן, האתרוגים הפחות יפים, נכון, זה בעיה, מה יש? כיצד משתלבת תפיסת האסתטיקה עם השומן? כיצד מיישב הרב את הסתירה שבחוסר הבריאות והשומן? ובאופן כללי, כיצד משתלבים האלמנטים השונים של הקדושה זה עם זה?
זה
קשור,
הוא בשרי כחש משעמם.
ולכן, הוא בשרי כחש משעמם. אין הלאה. אז אם כן אומר הרב, המודעות לקדושת הגוף, לבריאות, זה דבר שחוזר עם החזרה לארץ. כל תשובתנו תעלה בידינו. אגב, יש לאחרונה, היה באולימפיאדה האחרונה, הייתה בעיה, היו כמה שחקנים ישראלים דתיים שנסעו לאולימפיאדה. שחקנים ושחקניות אגב. והיו כמה כתבות בעיתונות הדתית-לאומית על אותם הספורטאים, ואיך הם מתגברים עם הבעיות של צניעות, של שבת, של כשרות, כלומר יש הרבה בעיות. כלומר, אתה רוצה להיות ספורטאי בטופ, אז אתה צריך להתמודד עם כל מיני בעיות שיש. אז היו עמדות שונות. היו רבנים שאמרו, זה באמת בעיה, אבל מצד שני הספורט זה חשוב, ולכן כדאי לעודד את התלמידים שלנו בישיבות התיכוניות להגיע לתחרויות אזוריות בלבד, לא לאומיות. כי הם קצת, טוב, הם צריכים לשחרר קצת לחצים, אז שיהיה קצת ספורט. אבל היה מורגש בדברי הרבנים שכתבו שיש להם איזושהי רתיעה מהותית מההתעסקות בספורט. זה ירושה של הגלות.
זה רבנים לאומיים.
של הגלות?
כן, זאת ירושה של הגלות. הרתיעה הזאת באה מן הגלות.
לפני הגלות היה עניין של תחרויות, ספורט
ודברים
כאלה? לפני הגלות.
לא, תחרויות הספורט זה בא מתרבות יוון. זה אתה צודק, זה אתה צודק.
זה לא רתיעה מזה?
אני לא חושב שזה רק זה. יש איזושהי הרגשה שסך הכל, אם אני יכול לקחת את החניך שלי ושהוא יישב על עוד שעה לימוד גמרא, במקום שילך לשחק פינג פונג במקלט, זה יותר טוב. אז יש פה איזושהי בעיה, בגלל שהאדם, גם אחר כך, כשהוא כן עוסק בחינוך גופני, מרגיש שהוא חוטא, שהוא פספוס, הוא לא הצליח. ויש פה משהו לא אמיתי בדבר הזה, זה לא רק בגלל בעיות פסיכולוגיות. זה צריך לקחת כחלק מהתחייה הלאומית, את האתגר של השבת העוצמה הגופנית, ולא ייתכן שתשוב אלינו העוצמה הגופנית אם לא יהיה לנו גם ארגוני ספורט והשתתפות בתחרויות. כי אם אין לך שפיץ, אז אין לך גם בינוני.
יש לך מסגרות צבאיות, שתדבר את הנוער לצורך הנגדים לספורט בשביל להגיע אליי.
אבל לא ייתכן שאתה תגיע בסופו של דבר לאומה בריאה, ושהאומה הזאת לא תיתן ביטוי לבריאותה גם במישור הבינלאומי. איפה שהתחרות?
מה, שבא זה לא בינלאומי?
הצבא זה צבא. יכול להיות, בסדר. אז אני אומר, אבל השותפות בנעשה בעולם היא חלק מן הבריאות. זאת אומרת, מהבריאות בכלל, בכל נושא. זאת אומרת, אם יש לך, נגיד, מחשבות עליונות, אבל אתה לא מסוגל לשתף אחרים במחשבות שלך, אתה לא מסוגל לשתף מסגרות בינלאומיות במחשבות שלך, בסופו של דבר, המחשבה שלך נשארת פרובינציאלית. אותו דבר, אם אתה לא מסוגל, נגיד, לשתף את העולם בכלכלה שלך, אז הכלכלה שלך היא כלכלה מקרטעת. אותו דבר לגבי הספורט. ולכן, במקום להגיד, תשמע, זה בעיה, מה נעשה כדי לשכנע את הבחורים שלנו לא להשתתף בתחרויות בינלאומיות, מה שהיו צריכים כן להשקיע במחשבה זה כיצד להשתתף ולפתור את הבעיות. כי הרי להימנע מדבר בגלל שיש בו בעיות, זה ספורט ידוע, כן? זה לא מסובך. אני יכול להגיד לך כל מיני סיבות למה לא לעשות דבר פלוני. כי תמיד יהיו בעיות. כבוד הרב, האם ההרמוניה איננה סימן לאסתטיקה? אפשר לומר, אבל גם זה עניין של אסכולה. שלום כבוד הרב, est-ce que la restauration physique est condition de la restauration morale, ou sa conséquence est-il plus beau עם ישראל aujourd'hui? non, עם ישראל est-il plus beau aujourd'hui, תודה רבה. טוב, יש פה, זה מעורב בשתי שפות. כן, בסדר. אז השאלה היא, האם התחייה הפיזית היא תנאי לתחייה המוסרית, או שהיא להפך, התוצאה שלה? האם עם ישראל היום יותר יפה מאשר פעם? טוב, אני לא יודע בדיוק מה קודם למה. זה נראה לי גיטו וידו באים כאחד. כלומר, יש בהתעוררות של הנשמה הלאומית החייאה של כל צינורות השפע בבת אחת. זה בעצם הנושא של הפסקה הבאה ברב. דבר נוסף, האם עם ישראל היום הוא יותר יפה? התשובה היא כן. אכן כן, כתבו את זה חוקרים והכל. כן, בבקשה. התכוונתי לתלמידיו של הרב קוק. האם הם לא עושים ספורט? אני לא יודע, אני חושב שהם כן עושים. מה זה נקרא לעסוק בספורט? לפי הבנתי, הכוונה להתעמלות מאומצת כדוגמת התעמלות בחדר כושר וכדומה, ועל סמך זה אמרתי מה שאמרתי. הרב יוכל לפרט, נמחק לי המשך השאלה, משהו עם הרב קוק, טוב. לא יודע, ספורט זה בריאות, זה לאו דווקא מה שהיום עושים בחדר כושר, שהוא לא תמיד דווקא דבר בריא. כן, כלומר, יש מה לדון. האם יותר טוב אירובי או שרירי וכדומה, זה כבר פרטי, כן. האם הרב יכול לפרט יותר מה התכוון הרב קוק? כן, אנחנו נראה את זה עוד מעט, זה אנחנו נלמד בפסקה למד דלת, כן, בבקשה.
אני גם לא יודעת את המדולה הזאת, כאילו, כשהרב קוק אומר שחשוב לעשות ספורט כאלו, חשוב שהכוונה תהיה ושנהיה בריאים,
לאו דווקא שנכניס איזה
כדור
בסם
מסוים, שמיליון אנשים
יסתכלו
על זה, שהוא חשוב
כבר,
חשוב להכניס כדור
לסל. להכניס כדור לרשת, מול מיליון אנשים שמתלהבים. זה קודם כל, זו פעולה מאוד לא בריאה. זה מאוד לא בריא, מכמה סיבות. א', זה יכול להכאיב מאוד ברגליים. דבר נוסף, אותו מיליון אנשים אוכל פופקורן ושותה קולה, שזה ממש אנטי בריאותי, נכון? ככה אני חושב. מצד שני, זה מוסיף כבוד לאומה. פעם היה, בזמן השלטון הסובייטי ברוסיה, הייתה תחרות בין צאסקה מוסקבה למכבי תל אביב. ומכבי ניצחו את צאסקה הסובייטית. אני לא יודע אם אחר כך לא שלחו את כל השחקנים בסיביר, אבל הדבר הזה שימח את כולם, אמרו, איזה יופי, ישראל ניצחה את הסובייטים, כן, בתחרות, מה? לא, אז עדיין הייתה רדיפה נגד העלייה מרוסיה, נגד היהדות מרוסיה, בקיצור, הרגישו שזה מין, הראינו להם מה זה. אז שאלו את הרב צבי יהודה קוק, האם יש בניצחון של מכבי על צאסקה משום קידוש השם? ואז הוא ענה, חזי להצטרופי, ראוי לצירוף, מצד עצמו, לא, אבל אם כבר, ראוי להצטרף, יש בזה משהו מן הקידוש השם.
קידוש הטל ברודי שהיה שאנחנו על המכה.
כן, בדיוק.
סוף סוף מכירים בנו.
כן, כבר, ולא סתם, נגד שלטון הרשע של רוסיה.
אני חושב שפעם שמעתי בשם לך מתנדה, רק שבדע שמתייחס את זה לצורה קצת
שלילית. זהו, לפני כמה שנים, היה עוד פעם ניצחון של מכבי על צאסקה מוסקבה, ואז מישהו שאל את אחד הרבנים, האם יש בזה קידוש השם? והרב אמר, לא, כי יש בזה חילול שבת. השאלה היא, זה עניין של החלטה על מה אתה שם את הדגש. כלומר, איפה אתה בוחר למקד את השיפוט? הרב צבי יהודה היה גדול. התכוונתי לתפיסות מסוימות ביהדות, שבמתכוון מקפידים על חוסר אסתטיקה ומעדיפים לזרוק את הזבל יד הצפרדע, ומאידך מקפידים מאוד על יופי האתרוג למשל. כיצד זה מתיישב? הסברנו למה זה מתיישב. אמרנו שאלה ששמים את הזבל יד הצפרדע זה אידיאולוגיה, זה לא זלזול ביופי, אלא אדרבה, זה מודעות גבוהה מאוד למשמעות של האסתטיקה. מאחר והם סבורים שאנחנו בגלות ושהשלטון הציוני הוא גלות שבגלות, לכן מן הראוי שלא לא להתרגש מן האסתטיקה, אלא אדרבה, ללכלך את הרחובות. זה לא, צריך להבין שזה לא מתוך חוסר חוש ליופי.
ניסיון התאמה יותר.
אלא להפך. להפך, זאת מחאה. זה צריך לכבד את זה. והרי היה שהם מחנצים את כל הנושא של היופי באתרוג. האתרוג הוא מצווה. כן. אני בטוח שזה מה שחושבים.
תשאל אותו, יגיד שעושה לשם בחוץ לפני שהוא שם את השקית יד הבית.
לא, אבל הוא יגיד לך איפה זה כתוב בשולחן ערוך. זה מה שהוא יגיד. בבית לא, הבית יפה. למה? כי זה בדיוק העניין. הבית היהודי זה מקום שבו הקדושה שורה, שכינה שורה. שם דווקא צריך להקפיד על היופי. אשת חיל עטרת בעלה. מובן? כלומר, צריך להבין שההתנהגויות הן לאו דווקא תמיד מודעות, אבל בכל התנהגות של אדם יש איזה מסר אידיאולוגי סמוי. כן.
בסוף הסתם התקבל לבוא, מדהים כאילו, מובן סיפורים של מוראים שלכאורה קיבלו את הארץ בזה שהם ניקו את הקלקולים בדרכים, ושם זה היה לכאורה אחרי, זאת אומרת, בגלות, שאחרי שהיה
אחר בבית. כי מצד דרך ארץ, מצד דרך ארץ. מצד דרך ארץ, כן. הרמב״ם הסכים עם הרב קוק וכתב על שמירת הגוף רבות. נכון. זה אגב ההוכחה שהרמב״ם קרא את הרב קוק. כן.
לגבי הגישה של החינוך למנוע מהילדים עיסוקים בספורט או דברים כאלה, כשזה ביטול תורה, אני לא חושב בגלל ביטול תורה, אלא כי הם יעשו את זה בכל מקרה. אם אתה תיתן לזה לגיטימציה, אז הם יתעסקו מניסיון רק, יסחקו כל היום כדורסל, או כל היום איזה. אז...
אתה אומר שהנוער בכל מקרה עושה ספורט.
לא דווקא ספורט, כל דבר
עוסק בבריאות הגוף. ככה אתה אומר. אתה אומר שהנוער עושה את זה תמיד. ואני אומר לך שלא. לא
דווקא בתחומים האלה, גם בתחומים של פיתוח תרבותי.
אני אומר לך שלא.
יש אפשרות בכלל, סתם נגיד, ניקח לדוגמת האולימפיאדה, יש אפשרות בכלל מבחינה הלכתית להשתתף בכזה דבר?
האם יש אפשרות הלכתית להשתתף באולימפיאדה? כן, ודאי, רק צריך למצוא דרכים. זה בשביל זה הרבנים מקבלים משכורת, למצוא היתרים.
נכון? במצב הנוכחי יש לזה בכלל.
אתה שואל האם במצב הנוכחי? זאת שאלה שצריך להפנות לרבנים ברגע שהשאלה הופכת להיות מעשית. כלומר, כשמישהו יש לו שאלה הלכה למעשה, הוא צריך לשאול את הרב שלו איך עושים. כן.
מה קורה עם הגוף
אחרי תחיית המתים? הוא חי, מה זאת אומרת?
מה השימוש שלו?
טוב, זאת שאלה יפה, שאומנם לא קשור על השיעור, אני ממליץ לך.
אנחנו עוסקים בגוף במהות הגוף. עד כמה הוא קדוש? מה קורה איתו?
אתה פה דן בשאלה שמעסיקה את הרמח"ל, את הרמב"ן ואת הרמב"ם. הרמב"ם סובר שאחרי תחיית המתים יחזרו למות ויזכו לחיי העולם הבא. למה? הוא אומר כי הגוף מיותר. כן, הרי ברגע שהנפש זוהרת בזוהרה, היא משכילה את ההשכלות שלה, היא לא זקוקה לכלי הזה. אז הכלי הזה הוא מיותר. אומר הרמח"ל, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. כל בריאה יש לה משמעות, לכן צריך לתת שכר גם לגוף. לפי הרמח"ל, יש אינטראקציה בין הגוף לבין הנשמה, שזה מזהיר על זה. ואז כל אחד פועל להעצמת השני, כך שהעלייה של הגוף והנשמה היא אינסופית. כך שאם אתה היית נפגש עם גוף של העתיד לבוא, היית מזהה אותו כנשמה. מובן? ולכן אפשר לומר, תחיית המתים היא רק סף הכניסה לחיי העולם הבא, המתעלים. כלומר, יש מושג דינמי של עולם הבא, לפי הרמח"ל, שלא כדעת הרמב״ם. עכשיו, יש בכלל שאלה, מהו היחס אל הגוף בכלל? יש בזה ג' שיטות. שיטת הנצרות, להבדיל הרמב״ם, להבדיל הרמב״ן. הנצרות אומרת שהגוף רע, הוא השטן, הוא האויב. הרמב״ם אומר שהגוף הוא בסדר, מה אתה רוצה? הגוף זה הכלי, אל תפריע לו. תפח אותו כמו שצריך, כדי שהוא לא יפריע לך. הוא רעב, תן לו לאכול, כי אם אתה תהיה רעב, אז הוא לא ייתן לך לחשוב. אתה רוצה הרי לחשוב, להשכיל השכלות, אז תאכל, כדי שתהיה שלב, תוכל לעסוק בהשכלות. זאת אומרת, הגוף צריך את הצרכים שלו, תן לו. הרמב"ן והמקובלים בכלל סבורים שהגוף הוא קדוש. כיוון שהגוף קדוש, צריך לעבוד עליו הרבה, אפילו לסגף אותו, כדי לחשוף את הקדושה שבו. אבל, כלומר, דווקא באופן פרדוקסלי, המקובלים עוסקים הרבה בתעניות וסיגופים, אבל זה דווקא מתוך עמדה חיובית כלפי הגוף שהם רוצים לחשוף את קדושתו. כן, מה זה אומר שהמתים יקומו בגופן או במומן? הכוונה, אומרת הגמרא, כדי שלא יאמרו אחר הוא. זאת אומרת, היה אפשר להתייחס אל המוות כאל תעודת כישלון. כלומר, נכשלת. היית צריך למות, החיים האלה בעולם הזה לא שווים כלום, בוראים אותך מחדש, אתה מישהו אחר בעצם. יוצא שאין רצף בין החיים האלה לחיים האלה. כשאומרים קמים במומן ומתרפאים, הכוונה שיש רציפות בין חיי העולם הזה לחיים שאחרי התחייה, והמוות שבינתיים הוא טיפול במוסך. מובן? למה החילוניים יותר יפים וקורנים מהדתיים? שאלה יפה. כי זה יותר חשוב להם. זאת אומרת, אני זוכר שהייתי בעיר הקודש ימית, זכרונה לברכה, בחודשים לפני חורבנה. אז העיר הייתה ריקה, באו אלפים של יהודים להתיישב בעיר הריקה כדי למנוע את חורבנה. והיה, הרוב היו דתיים, המיעוט היו חילונים, שבאו להתיישב בבתים הריקים. מה שהם מאוד מעניין היה שאפשר היה לזהות מרחוק איזה בית מאוכלס בדתיים ואיזה בחילונים. איך?
גינה.
לפי הגינה, יפה מאוד. כן? הדתיים באו, אמרו, טוב, מה עושים פה? לומדים תורה. חודשיים, שלושה למדו תורה שם, יומם ולילה. כל בתי הכנסת והמתנסים והמקולות וכו' ימית היו מלאים בשיעורי תורה מהבוקר ועד חצות לילה. כל גדולי ישראל הגיעו לשם, אז בכלל, אז היה אפשר ללמוד תורה הרבה, זה היה העיר התורנית ביותר בעולם. החילוני הוא לא בא ללמוד תורה, אז מה יש לו לעשות? הוא מטפח את הגינה. מהו היחס האסלאם לגוף? והאם יחס הבודהיזם לגוף? הוא כיחס הנצרות, הרמב״ם או הרמב״ן? וואו, בסדר, לא יודע. בסדר, סקל באנציקלופדיות. איכן משתקף היופי של מעלה? מהי ההנהגה יפה של הקדוש ברוך הוא? מתי מופיע יופי השכינה וכיצד? בית המקדש נקרא נויו של עולם. מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. האם יש משמעות לדרגות היופי בבריאה, לאורך שנות חיי האדם? אם כן, מהי המשמעות ביופי היתר בילדות ובבחרות, שלא בזקנה, כפי אף שמתוארת שרה אימנו? זה שהילדים הם יפים, זה כדי שיהיה לנו סבלנות אליהם. זה נכון. זה שיש יופי בנערות, זה כדי שיתחתנו. וזה שיש יופי בזקנה, כי יש יופי בזקנה, זה כדי לקבל הקרנה נשמתית. אז יש סוגים שונים של יופי. הלאה. כן. סליחה, האם אתם מודעים לכך? אני פשוט שואל שאלה, אני חושב שפשוט לא מודעים. שאי אפשר להעביר שיעור בצורה כזאת. זה פעם שנייה, כבר שבוע שעבר שמתי לב לזה. שאני לא מצליח לגמור פסקה באורות, בגלל שאנשים חושבים שהם צריכים על כל חצי שורה לשאול שאלה. אז זה שאני עונה לשאלות, זה בגלל שאני אף פעם לא יכול לדעת האם השאלה היא שאלה מהותית או לא. אבל אני מאוד מאוד מבקש מהציבור להיות מספיק בוגר כדי לחשוב שזה חשוב לדעת את הפסקה. ולכן אני מבקש, וכיוון שאני רואה שבעצם אני לא הצלחתי בדבר הזה, אז אני מכאן ואילך חוסר את השאלות. זהו, אכלתם אותה. טוב, כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה, עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא. גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים. אי אפשר לטעות לגבי כוונת הרב. הוא לא מדבר פה על דברים רוחני. ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. כלומר, תחיית המתים זה מושג שיש לו הרבה נגזרות. יש תחיית המתים הכללית באחרית הימים, ויש כל מיני תחיות מתים בדרך. למשל, רופא חולי, מתיר אסורים, כלומר, סומך נופלים, כל אלה הם תחיות מתים. יש גם תחיית המתים במובן הזה של חזרת הגופניות בבריאותה ואיתניותה לכנסת ישראל. מתוך כך, מתחיל להיות מובן מה שכתוב בפסקה למדלת. אתם רואים? אסרתי שאלות, אפשר להגיע לשאלה הבאה. כן. הרב יוכל לפרט באיזה ספורט הוא עוסק, שאלה אומנם אישית, אך תורה היא וללמוד אני צריך? לא, אתה לא תקבל תשובה. ההתעמלות, פרק למדלת. הפסקה הזאת שהרב כאן פרסם, היה לו ויכוח עם בנו, אם לפרסם את הפסקה הזאת או שלא לפרסם את הפסקה הזאת. הרב סיודה אמר לו, אל תפרסם, יתקפו אותך. אמר הרב, זו יראת בשר ודם ולא יראת שמיים. ולכן פרסם, ותקפו אותו, זה בסדר. זה, כלומר, כן. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל. לחזק את גופם, היה משל ארגון מקבי שהתחיל לקום באותם הימים. שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. מה נאמר כאן? נאמר כאן שיש איזה מקובל, יושב לו בתוך בית המדרש שלו, עם ספרי קבלה, והוא עוסק בייחודים. מה זה ייחודים? כוונות. והכוונות האלה עניינן להבליט את האור האלוהי שיש בעולם, וליצור אחדות הרמונית בתוך העולם. זה המטרה של הכוונות. המטרה של הכוונות היא כפולה, להבליט את האור האלוהי בעולם ולגרום לאיחוד של הכוחות של העולם. העולם הוא מפוזר, המחשבות האלה של המקובלים הם מחברים את הכל. אומר הרב, יש מקובל יושב לו בחדר שלו ופתאום הוא שם לב שהייחודים זה זורם אצלו. וואי, היום, תשמע, זה הלך. כן, אתה לא יודע למה. ישראל ניצחה בתחרות. או אתה רואה החבר'ה האלה עכשיו משחקים כדורסל בחוץ. הם עכשיו יותר בריאים, הם בנים אמיצי כוח לאומה. בגלל זה, ההערה האלוהית אצלך יותר גדולה. זה מה שכתוב, לא? אני חוזר. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם. ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל, ויעז דוד שם, מה זה שם? הוא עוסק בייחודים, ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צירויה על הצבא. ולא, וכתוב בגמרא שלא היה דוד עושה שם, אלמלא שיואב בן צירויה על הצבא. כן? נכון. בוודאי, הכל תלוי בגישה. לא, הכוונה שהוא עושה את זה מסיבות לאומיות. ולא נענש אבנר, אלא מפני שעשה דמן של נערים שחוק. אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה, מעלה, בעלייתה, כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים, אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים לשם הכלל, עולה הרוחניות החיצונית. ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם, בבלטת אופיה של האומה, בפרשה הקטנה, שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך, דעהו. אבל יפלא אם יש חסרונות, במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני, ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. מה תגיד, אבל הוא מושחת בזה, והוא מקולקל בזה, ויש לו יצר הרע כזה. נכון. אל תתפלא, כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערובת צחצוחת ומה שמתערבים בה, והיא הולכת ומתארת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה, עד שבא לכלל דרך צדיקים ואור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. שלום.